רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב, אקדמיה באלף, בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על ההעפלה, הספר, ההיסטוריה זה בתוך ספריית תקומת עמנו, מדינתנו, מדינת ישראל, הציונות. איתך אורחי הדוקטור ההיסטוריון מרדכי נאור, שלום ברוך הבא.
שלום לך ולמאזינים.
אנחנו נפגשים כאן בשיחה מספר 6, אתה סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל ועם ישראל, היסטוריון של העם והארץ, מתמחה בנושא ההעפלה, היית באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, אתה קרוב מאוד גם, אני מרגיש, נפשית לתחום הזה. כאשר לחוקר יש קרבה נפשית, זה נותן עוד עוצמה למחקר שלו, עוד מנוע ומניע, או שזה אולי מסכן אותו במחקרו?
הייתי אומר, זה לא מזיק. זה לא מזיק. זה יכול גם להועיל. מה גם שאני כבר בעניין הזה, ולא רק בעניין הזה, אבל בעניין הזה במיוחד, אם מותר להשתמש במושג מהעפלה, שוחה יותר מ-30 שנה, למרות שלא הייתי מעפיל, ואני מסתכל על זה מהצד, אבל אני, קודם כל אני מכיר, אני מקווה, ממש את כל החומר על ההפלה, ויש מדובר במאות ספרים ובאלפי מחקרים. זה נושא מרתק.
אבל כאשר יש פוסט-היסטוריונים, אז המדף בספריית החוג להיסטוריה מתחיל להתמלא גם בספרים ביקורתיים?
בוודאי, בוודאי. אני אתן לך דוגמה אחת, עצם המושג עולה, עלייה. לא מקובל על ההיסטוריונים החדשים, הם קוראים לזה הגירה ומאגרים. ואני לא יודע איך הם מסתדרים עם המילה מעפילים, כי הלא המילה מעפילים, כבר הזכרנו את זה, היא מילה תאונה.
כן.
תאונה לגמרי. אבל אצלם לא מופיעה, אצל חלק מהם, לא מופיעה המילה עלייה. ולא עולים, אלא טוב. יש לארץ ישראל רק מאגרים.
יש לי רעיון אינסטינקטיבי איך אפשר להשיב להם. הרי מקובל עליהם שנושא ההגדרה עצמית הוא נושא מאוד מאוד חשוב. אשר על כן, מעניין איך המעפילים ראו את עצמם. האם ראו עצמם כמהגרים או כעולים?
אני יכול להביא לך דוגמה, יש לי במשפחה כמה וכמה מעפילים, שהם קיבלו את הניתוחים הפוסט-ציונים כאלבון אישי. ממש אלבון אישי. מה זאת אומרת? אנחנו באנו הנה כי דחפו אותנו, כי רימו אותנו, כל מיני דברים כאלה, מה רצינו לבוא הנה?
סיכנו חיים אפילו.
כן, כן. טוב, אנחנו בהקשר זה נעסוק היום בתוכנית מספר 6 שלנו באחד המוקדים הכי גדולים של ההפלה בארץ ישראל, זה מחנה המעפילים באטליט.
ומרדכי נאור, ותרשה לי מעט יחמוק לי מותקה, אבל זה גם משייך אותך לתקופה, דוקטור מרדכי נאור, באת עם ספרים, באת עם צילומים, אבל באת גם עם תקליטור, וביקשת שאני אפעיל רצועה מרצועותיו.
נכון.
אז הנה המסמך המפתיע הבא.
שקדי הפוריה באוויר מכוח הדסים זה הזמן לפני הקיץ שערב הלפותח ותמיד ברוכים המנסים בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הלילה מחכים לצעדים קרבים לא סוגרים את הבליה לא עוצמים את העיניים בימים ימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לבן, מי שעייף ימצא פצל ומי בן, מי שסוכת פה נופלת ורשיקנס בדלת,
מותקה, דוקטור מורדכי נאור, מה לזה ולנו? מה לזה ולהפלה?
יש לזה קשר עדוק מאוד. אני אשיר את העניין, הייתי אומר, לא סגור.
אשיר או אשיר?
לא, הפרברים שרו את זה יותר יפה ממני. זה קשור, קשר ישיר למחנה המעפילים באתלית. עוד מעט נסביר למה. בואו נתחיל מההתחלה. מחנה המעפילים באתלית, שהיום הוא מוכר, גם יושב במקום כל כך יפה, הוקם על ידי הבריטים, השלטון הבריטי בארץ ישראל, ב-1939, כדי לנסות ולפתור בעיה שמאוד הציקה להם, שמעסיקה גם אותנו כל הזמן פה, זה ההפלה. זאת אומרת, חלק מהמעפילים לארץ הצליחו לחמוק, אבל אלה שנתפסו, מה לעשות איתם? מה לעשות בהם? היה להם בהתחלה שני מחנות, נקרא להם זמניים. אחד בצריפין, במחנה הצבאי, במה שקראו אז סרפנד, והשני על יד אקו בשם מזרה, מזרה. ושם החזיקו לתקופות מסוימות את המעפילים, אבל במקומות שהיה להם תפקודים אחרים. ואז הם העלו בדעתם רעיון, והם ביצעו אותו, לקחת בסיס של מחנה צבאי בריטי קיים, ולהפוך אותו למחנה מעצר קבוע, למה שדיברנו קודם על הגדרות, לבלתי לגלים. הלא אצלם אין מעפילים, יש מהגרים בלתי לגלים. ובאמת, מ-1939, המקום הזה מתחיל לפעול, ואני אקרא לך כאן קטע ממאמר מערכת בעיתון דבר, 13 באוגוסט 1939, הנה מודיעים כי מחנה האסירים הגדול הנבנה עכשיו ליד אתלית, מיועד למעפילים, לאחר שממשלת המנדט החליטה כי התחייבותה להקל על עלייה יהודית לארץ ישראל, פירושה לסגור את העלייה ולראות בפליטי החרב היהודים בים. לא נשאר לה עכשיו עוד הרבה מה לחדש, בלתי אם להקים מחנות ריכוז לפליטים יהודים בארץ ביתם הלאומי. נראה כי גם החרפה הזאת צפויה לנו. זה כתוב בעיתון.
דבר היום.
דבר היום מאוגוסט 1939. ואכן, מהתאריך הזה וקדימה, במשך כ-9 שנים, עברו את המקום הזה, קצת קשה לדעת כמה, רבבות בוודאי, קראתי במקום אחד ש-40 אלף, מקום אחר 60 אלף איש, והוחזקו שם תקופות שבין, נאמר, 3-4-5 ימים לשנה-שנתיים. עד כדי כך. זאת אומרת, היו אנשים שבילו שם זמן בלתי מוגבל, כי הלא לא אמרו להם מתי שחררו אותם. עכשיו, למה שחררו אותם? או שבאה אונייה חדשה והלחץ גדל ולא היה מספיק מקום, או שהיה מין כזה ברטר. הסוכנות היהודית היה לה מספר אישורים לרישיונות עלייה, אז תאפשירו לנו כך וכך רישיונות, ולא עם עולים שיבואו מאירופה, נאמר, או מארצות המזרח, אלא עם עולים עצורים באתלית. והעולים הוחזקו שם בתנאים, בהחלט תנאים קשים. היו שם, צריכים להזכיר, גם אנשים מבוגרים וגם ילדים, תקופות מאוד ארוכות. לגבי הילדים, נעשו הרבה מאוד מאמצים תמיד להוציא אותם כמה שיותר מוקדם. זה לא תמיד הצליח. עכשיו, במקום עצמו, מבחינה של האנגלים, היה חוקי מחנה ריכוז, מחנה הסגר. זאת אומרת, זה בעצם בצוהר. היה טייל, בחלקו בין הצריפים, בחלקו על יד הצריפים, היו זקיפים, היה ארוחות, היו מפקדים, סופרים אותם, היו ניסיונות בריחה, כל הדברים הידועים. אנגלים היו בדרך כלל בסדר, אבל גם הרבה פעמים היו, במובן של המעפילים, לגמרי לא בסדר. אני אתן דוגמה אחת שהיא דוגמה נוראה. הזכרנו באחת התוכנית הקודמות את הפרשה הנוראה של פטריה. האונייה הזאת הלא טבעה, היא בעצם טובה. ההגנה כדי לעכב בעדה, שלא יגורשו מעפילים למאוריציוס, חיבלה בה, החבלה הצליחה יותר מדי, האונייה טבעה, אבל היו כאלה שעוד לא הספיקו האנגלים להעלות אותם על האונייה. וכאשר היה התוצאות הנוראות של הפיצוץ הזה, האנגלים הסכימו שמי שהיה על האונייה וניצל, יוכנס לאטלית, וישב בה עד שיהיה רישיונות, וכל האחרים הובאו לאטלית, אבל הודיעו להם שאתם תגורשו מהארץ. וביום מסוים, בדצמבר 1940, הודיעו להם שמחר אתם מוסעים לנמל, ומשם לא אמרו להם אפילו איפה, מעבר לים, משהו כזה, ובבוקר התנפלו מאות חיילים ושוטרים על הצריפים שלהם, והוציאו 1,600 איש בכוח, מכות, עד זוב דם, קראו אותם, אנשים התנגדו באופן פסיבי, קראו אותם מהמיטות, הפרידו בין משפחות, וזה לקח 8 שעות, הקרב הנוראי הזה, כאשר כל האחרים עומדים ומסתכלים חסרי אונים, והעבירו אותם לנמל חיפה, ומשם שלחו אותם למאוריציוס. האחרים היו עמומים, לא יותר מהם, אגב, האנשים עם פטריה, אלה שנשארו בארץ, הוחזקו שם יותר משנה, אני חושב שהסי היה שם שנה ושלושה חודשים, היו כמה אנשים שלא עמדו בלחץ והתאבדו. כי זה היה מין שעות מלחיצה, כאשר אתה גם לא יודע בעצם כמה זמן תהיה פה במחנה הזה. אז תמיד הייתה הנחמה, עם מרחאות או בלי מרחאות, שאתה בכל אופן בארץ ישראל ואתה לא באירופה. אבל זה לא לגמרי, הייתי אומר, ניחם אותם והרגיע אותם, והם שוחררו. עכשיו, אני יצא לדבר עם כמה מהאנשים שהיו שם, בתקופות שונות, וגיליתי דפוס מאוד מעניין. האנשים הדחיקו מזיכרונם את ימי אטלית. שאלתי קרוב משפחה שלי שהיה באטלית, כמה זמן הוא היה שם, הוא אמר לי שהוא לא יודע. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אתה לא יודע? איך אתה יכול לדעת? הוא אומר, שמה, אני באתי לשם, ידעתי שאני יש שם זמן מה. אני לא חשבתי על כלום. שיצאתי משם, הסיפור נמחק, ויותר אני לא זוכר כמה הייתי שם. אבל אם אנחנו מדברים כאן, שעברו את המחנה הזה עד קום המדינה, נאמר אפילו לפי המספרים שנתתי, 40-50 אלף, זה כמעט 10% מהיישוב. זאת אומרת, זה מסה, עוד פעם, גדולה ביותר. עכשיו, היו שם לפעמים מקרים טרגיים, וטרגיים לא שחיי אדם. אני אתן כאן דוגמה אחת, באלון של קיבוץ, קיבוץ תל עמל, כבר משנת 48, אבל המחנה עדיין קיים.
לימים ניר דוד.
כן. יש תיאור מצמרר. התיאור הוא שהוא בא לבקר שם, אפשר היה לבקר קרובים, דברים כאלה, זה האנגלים נתנו. והוא כותב ככה, לפתע נשמעה צעקה היסטרית, מעבר לגדר הכפולה המסורגת, בפנותי לשם נתגלה לעיני מראה זה בצדה הפנימי של הגדר. בתוך המחנה עמדה היא, מעפילה, האם, מעבר לגדר בחוץ עמדו 4 ילדים, הקטן בן 9, הגדול בן 14. ילדיה הם, היא שלחה אותם ממזרח אירופה, יותר נכון מרוסיה, אחרי, במהלך המלחמה, כדי להציל אותם לכיוון פרס, לכיוון איראן, מה שיקרה לימים ילדי טהרן. והיא נשארה שם. זאת אומרת, היא לא ידעה מה קרה להם, הם לא ידעו מה קרה לה. אחרי המלחמה הם הגיעו לארץ בתור ילדי טהרן, המחולצים מטהרן. היא התגלגלה בכל הדרכים של המחנות ריכוז, מחנות מוות, מחנות מעפילים, מחנות פליטים, והגיעה בסוף לארץ בוניית מעפילים, והוכנסה לכלא, למחנה אטלית, והתחילה לחפש את הילדים שלה, והיא מצאה אותם, את הילדים האלה. והנה, הילדים עומדים מולה, והילדים לא מכירים אותם. בגלל גם צורתה וגם השנים שעברו, עברו כמעט 5 שנים מאז שהם נפרדו, וכאן התיאור ממשיך. היא זועקת בפחי מר, ההופך לצחוק פראי של עושר, הידיים ידי האם מנסות להיכנס דרך סריגי הגדר המפותלת, השוטר היהודי העומד ביניהם ושעונו בידו, מביט בהם כשעיניו מלאות רחמים, אך הוא את תפקידו הרשמי ממלא. 10 דקות עברו, ועליכם להזדרז. והילדים לא מכירים אותם. הילדים מביטים כקפואים באישה הצועקת, שאינם זוכרים אותה. לפתע,
אמא שלהם,
דווקא הילד הקטן מתחיל לפקוט ולצוק ביידיש, מאמה, מאמה, אמא, אמא. דווקא הוא הכיר אותה. חלפו 10 דקות, היא מוכנסת למחנה, הם הולכים לענייניהם. איך אומרים? פרק מרתית במחנה הזה. עכשיו, המחנה פעל עד 1948, עד היום האחרון. במהלך הזמן לא היה בו מספיק מקום, אז הבריטים הלא אז ממציאים את ההמצאה הידועה, לבנות מחנות, הייתי אומר, משלימים בקפריסין, ועליהם נדבר בתוכנית הבאה. אבל בינתיים כל הזמן מתחלפים פה אנשים. כאן צריך לומר דבר, אני יודע, אולי אפשר לקרוא לו לטובת הבריטים. המחנה היה לא רק מחנה מעפילים, הוא גם היה מחנה מעבר. גם עולים רגילים שהגיעו לארץ והיו זקוקים, נאמר, להתארגנות, אפילו אתה יודע מה, למקלחת. הם עברו את מחנה התלית לצד המעפילים, ושם טופל בהם הסוכנות היהודית, מחלקת העלייה, מחלקת הקליטה, טיפלה בהם כמה ימים, ואחר כך הם המשיכו בדרכם. אני מעריך שהמעפילים שראו אותם, איך אומרים, דעתם השתגעה, כי הם באים ויוצאים ואנחנו נשארים פה. היו גם עוד, גם יש סיפורים מדהימים על מוחלפים מידי הנאצים. היה החלפה של קצינים גרמנים באזרחים ארץ ישראלים שנתקעו בשואה. ואחדים מהם, אני חושב כמה מאות, לא, אולי אפילו פחות קצת. כאשר הגיעו לארץ, הם עברו את מחנה התלית, שם גם טיפלו בהם, גם עזרה רפואית נתנו להם, ארץ ישראלים, חברי קיבוצים, עירונים, וגם תחקרו אותם מה קורה בשואה, ושם יש גם הסיפור הידוע שהם התחילו ב-1942 בנובמבר לספר מה קורה שם מעבר לקווים בשואה, ואף אחד לא האמין להם. אז הם אמרו למתחקרים, אנחנו גם מבינים אתכם. היינו בוורשה לפני שבועיים, גם שם אף אחד לא מאמין לסיפורים האלה. דברים נוראים כאלה. אגב, גם עצורי היישוב אחרי השבת השחורה נעצרו תחילה באתלית, אנשי הצפון, עד שהם עברו למחנה רפיח. לקראת סוף המנדט היו במחנה אתלית עצורי המחתרות שהביאו אותם ממקומות אחרים עד למעשה היום האחרון של השלטון הבריטי. זאת אומרת, שנוסף לדרמות האדירות האלה של המעפילים בכל התקופות, יש גם אחרים. עכשיו אני מוכרח להגיד משהו על מתקן אחד במחנה, שכמה וכמה שנים היה מתקן רגיל, מתקן הדיזינפקציה. זה מין מקלחת גדולה כזאת שאתה נכנס אליה עם הבגדים, הייתי אומר, מאוד ישנים שלך, ובוודאי לא במצב טוב, וגם לא התרחצת הרבה זמן אם היית לאוניית מעפילים, ושם למעשה אתה זוכה לכל הטיפולים, באמת בסדר גמור. זה עבד בסדר עד 1945. מ-1945, כל קבוצה, או כמעט כל קבוצה, של ניצולי שואה, של פליטים, שהובאה למקום, קיבלה קריזה לפני הכניסה, כי זה הזכיר משהו משם, שמכניסים אותך למקום ואומרים לך שזה מקלחות. והיו כאלה שלא הסכימו להיכנס בשום אופן למקום הזה. וכמה שהסבירו להם, והביאו להם מעפילים להגיד להם, מעפילים עצורים. ויש על זה באתלית עד היום עדויות רבות על ההתנגדות של אנשים להיכנס למקום הזה. עכשיו, כמובן, לכל דרמה יש דרמה גדולה ממנה. ובמחנה אתלית זה הפריצה לאתלית. עכשיו, אם צריך משהו ככה בשביל להדיר מקום, זה מביא אותנו לקיץ, לסתיו 1945. עוד מעט תתחיל לפעול מה שנקרא תנועת המרי, וזאת בעצם, הפריצה לאתלית היא הפעולה הראשונה שמבשרת את תנועת המרי. היא עוד לא תנועת המרי עצמה, היא מבשרת את תנועת המרי. העילה הייתה כזאת, הגיעה קבוצה מגבול הצפון, עברה את הגבול, הגיעה לכפר גלעדי. בכפר גלעדי הקיפו אותם הבריטים באמצעות מה שנקרא אז חיל הלגיון הערבי, וניסו לתפוס אותם. בכפר גלית לא נתנו להם, הביאו, הם הקיפו אותם, הביאו, הגיעו הרבה אנשים מיישובי הגליל, היה שם, הייתי אומר, הייתה התנגשות איתם, עם, עם אלה שרצו לתפוס את המעפילים, ובסיכומו של דבר, האנגלים לקחו אותם, את האלה שהם תפסו, הביאו אותם למחנה עתלית, והודיעו להם שאתם בלתי לגליים, ואתם בקרוב תגורשו בחזרה לסוריה. וזה היה כנראה פסק דין מוות. אם היו גרשים אותם לסוריה, זה פסק דין מוות. ואז, בגלל בכלל המאבק נגד האנגלים, בעיקר בגלל הנקודה הזאת, החליט מתי ההגנה, שהוא משחרר כל מי שנמצא עכשיו במחנה עתלית. עכשיו, זה בשבוע השני של אוקטובר 1945, אחרי מלחמת העולם השנייה כבר. ואז התארגן הגדוד הראשון של הפלמ"ח, בפיקודו של נחום שריג, עם סגנו יצחק רבין. הם ריכזו 100 אנשים, בערך 100 אנשים, זה פלוגה מוגברת נקרא לזה, מכמה וכמה יישובים, שמעו גם כמה אנשים מהרזרבה של הפלמ"ח, מהמילואים, על העניין, ותקף חשו גם הם לדבר הזה, והוחלט לפרוץ למחנה ולשחרר את, את המעפילים הכלואים בו. עכשיו, זה המבצע שאורגן במשך כיומיים, ואורגן בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. קודם כל, הכוחות התארגנו בחוץ, בבית אורן בדרך כלל, בקרמל, מקום שאפשר להשקיף על מחנה עתלית, אבל הוחדרו למחנה 7 בחורים, בתואנה שאחד מורה לעברית ואחרים מורים לאימון גופני. מה שהיה נכון אגב. המורה לעברית לא כל כך, האימון גופני נכון מאוד. והם היו צריכים בעצם לשעות במחנה את היומיים האלה כדי להכיר אותו מבפנים, להשיג עליו מידע, להעביר את המידע החוצה על שמירה וכל הדברים האלה, וגם לעשות כמיטב יכולתם לפרוץ למחנה מבחוץ אחרי שהם יודעים את ה... נאמר, הסיסמאות, הקודים וכל הדברים, ועל ידי זה יוכלו לבוא הפלמחניקים מבחוץ, ולקחת איתם את המעפילים. וזה עבד בצורה יצאת מן הכלל. היו אמנם כמה תקלות. אחת התקלות המאוד משעשות הייתה שהייתה שם חובשת, אחות, שהיא מאוד התפעלה מהבחורים הצעירים האלה. והיא, קודם כל, רצה להיות בחברתם, זה די טבעי, אבל יותר מזה, היא אמרה, בואו תתחילו באימונים למעפילים, והם לא רצו להתחיל באימונים, אלא הם דברים אחרים לעשות. עכשיו, הבעיה העיקרית הייתה שאחרי שהם למדו את העניין, התברר שיש שם נוטרים יהודים, יש שם נוטרים ערבים, יש שם חיילים אנגלים, ורוב השמירה בלילה היא בידי הנוטרים הערבים. הם היו גם די בריונים, הנוטרים, והשאלה הייתה איך לנטרל אותם כדי לפרוץ את הגדרות. ואז אחד אמר, בתור כמעט הלצה, אחד מהשישה האלה, אם היינו יכולים איכשהו לחבל להם בכלי הנשק, זה היה עוזר מאוד בפריצה. ואז המפקד, שלום חבלין, אמר, רגע, יש פה נוטר יהודי, נתייעץ איתו, והנוטר היה מוכן לעשות כל דבר. הוא אמר, בטח, אני אחראי גם על חדר הנשק. הנשק פה הוא אישי, אני יודע מי יהיה בלילה הבא השומר בפינה הזאת של הגדר. אני אביא לכם את הרובים של אותם 4 הנוטרים, ואתם תעשו ברובים מה שאתם רוצים, בתנאי שאף אחד לא ירגיש. ובאמת הביאו להם את הרובים, והם שברו להם את הנוקרים. והרובים הוחזרו, ואותם נוטרים יצאו למשמרתם. בערב, לפני השקיעה, עזבו אותם מדריכים לאימון גופני את המחנה, חמקו ממנו, הלום היו חוקיים, יצאו, התחבו, והגיעו דרך הגדר, ידעו את הסיסמה, אמרו אותה, אבל היה מישהו שחשד בהם, ניסו לראות בהם, אבל זה לא עבד, כי לא היה נוקר. ואז הם כפתו את השומר, פרצו את הגדר, והכוח של הפלמ"ח בינתיים ירד מהכרמל, התקדם לעבר הגדרות, ויש שם גם סצנה שהם היו קצת בפיגור של זמן, אז הם היו צריכים לעבור 2 קילומטר של אדמה חרושה. וזה דבר מאוד קשה לעבור אותו, והם רצו אותו במהירות שידים, והם הגיעו לפתח 7 דקות לפני שעת האפס. עכשיו, בתוך המחנה עצמו הייתה התארגנות בלתי רגילה, לעולים לא נמסר דבר, למעפילים, אבל היה ראשי קבוצות של בחורים נאמנים מבין העולים, בין המעפילים, והם קיבלו הוראה שברגע של הפריצה יאירו את המעפילים, והם יהיו מוכנים לצאת, בלי לקחת איתם חפצים, כי הם עמדו ללכת, לעלות על הכרמל. הכל עבד בסדר. באמת עבד בסדר. חוץ מדבר אחד שלא הצליחו לדבר עליו. וזה החפצים. כי זה אנשים, כל עולמם היה בתיק או בחבילה שלהם. ולא עזר דבר, הם לקחו איתם את החפצים. וזה אחר כך מאוד מאוד הכביד בדרכם, ואני מזכיר עוד פעם, זה נשים וצעירים וסקנים וילדים ותינוקות. עכשיו, כיוון שהיו 100 חבר'ה, הם בפלמח הפורצים, הם קיבלו את העם הזה, ה-208 מחולצים, ולקחו איתם, עברו את שדה החבוש, התקרבו לכרמל, התחילו לטפס בכרמל, ואז התחילה הבעיה. קודם כל, זה לא אנשים עם כושר מי יודע כמה ללכת, והכל בלילה. דבר שני, החבילות. התחילו לפגר, עזרו להם, לקחו אותם על הכתפיים, את הילדים, על הידיים, דחפו אותם. בינתיים, האנגלים גילו את הפריצה, ונכון שהם שמו חסימות בכל מיני מקומות. אבל לאט לאט האנגלים התאוששו, והתחילו להזרים כוחות לעניין, והם התקרבו לבית אורן. קבוצה אחת טעתה, והגיעה איכשהו לאחוזה בחיפה. עוד נחזור אליה, תכף נזכיר אותה. הגיעו האלה לבית אורן בקושי כבר 3 בבוקר או משהו כזה. בקיבוץ הם הלכו קצת לאיבוד, אלה הלכו לחפש כל מיני דבר, עד שמצאו אותם. ואז התברר שהאנגלים מתקרבים, והתחילו להקיף אותם. הם הצליחו לחמוק במסעיות בשלב הזה, אבל הם תמרנו ככה, המארגנים, שהמסעיות לקחו אותם, ואחרי כמה זמן הורידו אותם, והם הלכו דרך הערים, עוד פעם, כאשר המסעיות נוסעות לכיוון חדרה, והאנגלים רוטפים אחרי המסעיות, הריקות. זאת אומרת, היה כאן, הייתי אומר, עלילה רבה ותחכום גדול, אבל הם עדיין בערים. החברים האלה הם עדיין בערים. והם הולכים, ומחיפה מתחילים להגיע המונים, כדי להקשות על האנגלים את החיפוש שלהם, והם בצורה כזאת בבוקר מתחילים להגיע לקיבוץ יגור. וכאן בין האלה שבבוקר מתעוררים בקיבוץ יגור, יש ילד בן 8, וקוראים לו יורם תרלב. והילד הזה, כמו כל הילדים, רואה שגם ביגור קוראים שני דברים שכנראה מאוד מרשימים. אחד, הקיבוץ בעצם פותח את שעריו ומוכן לקבל את כל מי שמגיע. אבל כיוון שמגיעים גם האנגלים, אז יחד עם האנגלים מגיעים עוד כמה אלפים מיהודי חיפה, מיהודי הקריות, והם לא נותנים לאנגלים בעצם לגעת במעפילים. והמעפילים נכנסים לתוך הקיבוץ, והילד הזה בן 8 כל כך מתרשם שלימים הוא יכתוב את השיר צל ומי באר. ששמענו בהתחלה. ויש בו את השורות האלה. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם. מי שעייף ימצא פה צל ומי באר. מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. אני מניח שלא רבים יודעים שהשיר הזה נולד או נכתב, הייתי אומר, כהערכה על הקיבוץ שהוא היה בו, אבל גם כתיאור קבלת הפנים לנמלטי או האנשים ששחררו אותם מהתלית באותו לילה.
ואכן כותב יורם תהר לב בתקליטור שיש בו מבחר משיריו, הוא מבליט את הפסוק כדוגמה, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. והוא כותב עוד על ה... טקסט הזה, טקסט על הטקסט, יורם תהר לב, השיר מצייר את נוף הכרמל של רגליו גדלתי. בין השיטין נרמז אירוע שחוויתי בעודי ילד קטן. בשנת 1945, כפי שציינת דוקטור מרדכי נאור, הצליחה יחידה מחתרתית של הפלמ"ח לפרוץ למחנה המעצר באתלית, בו נכלאו עולים לא חוקיים שהגיעו לארץ בלי רישיונות. לאחר שנפרצה הגדר ונוטרלו השומרים, יצאו העולים לחופשי, ובליווי משחרריהם הלכו ברגל לכיוון הכרמל כדי להגיע בלילה מעתלית ליגור. רק בודדים הצליחו לעמוד במאמץ האדיר הזה, והגיעו ליגור בשעת צהריים שלמחרת. במדרון היורד מההר הקיפו אותם שוטרים בריטים, אך חברי הקיבוץ התערבבו בין העולים והעלימו אותם בתוך חדרי המגורים. גם בחדר, חדר המגורים הקטנטן של הוריי, התארכה במשך חודש עולה חדשה, עד שהרוחות נרגעו והיא הועברה למקום אחר בארץ. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר.
מי שרעב ימצא אצלנו בת של לפן, מי שעייב ימצא פרצל ומי בן, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלן, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר.
צל ומי באר, הדודאים והפרברים, לחן לוי שער ועיבוד קובי אושרת, והמילים הם זיכרונו של הילד יורם תהר לב. דוקטור מורדכי נאור,
מה קרה למחנה בהמשך? המחנה פעל עד הקמת המדינה, עד הפינוי הבריטי, ולמעשה אחר כך מילה כל מיני תפקידים שהיו נחוצים, קלט עולים חדשים, מטענים של עולים חדשים, אולי דבר, הייתי אומר, פיקנטי, ב-56 וב-67 זה היה מחנה שבועים, של שבועים מצרים וסורים, ולא במספרים קטנים, בכמה אלפים שהיו בהם, אבל האמת היא שהמחנה הלך והתפרק, הוא היה שייך לסוכנות היהודית, מחלקת העלייה, והיא באיזשהו מקום נטשה אותו. ולמעשה בקיצו, וב-1975 קרה דבר נורא, התחילו, עלו עליו דחפורים, על המחנה. וכאן תפנית בעלילה. היה בימים ההם מוסד, גוף, שקראו לו מכונים ציוניים. בראשו עמד בחור צעיר בשם צבי צמרת, צביקה צמרת, לימים מנכ״ל יד בן צבי, היום איש משרד החינוך, והוא, היה להם סמינר בניר עציון, שזה בערך בקו אוויר בטח 2 קילומטר מהמחנה, והסמינר הזה הבחין בדחפורים, והם הודיעו לו שהולך כנראה להיות דבר נורא, מה לעשות? אז הוא אמר, תרוצו ותשכבו לפני הדחפורים. ובאמת כמה חבר'ה צעירים רצו ושכבו לפני הדחפורים, זה עיכב לכמה זמן, אבל אחר כך הם אמרו להם, אתם יודעים מה, אם לא תזוזו, אז נזיז אתכם עם המחנה כולו. ואז הם התקשרו אליו עוד פעם לצמרת, והוא אמר לה, הוא הלך לדבר, ניסה לדבר בסוכנות, שימנעו את זה, לא הלך לו, הוא אמר, תחסמו את כביש החוף, אם לא נעשה פה פעולה דרסטית, המחנה הזה יארס. והם, כמה מהם חסמו את כביש החוף, הודיעו שאי אפשר לנסוע, יש משהו, היה מאומת אלוהים, הכביש היה חסום חצי שעה, זה הגיע לכנסת, היה בכל ישראל, בחצי היום זה היה ידיעה שלמה, בקיצור, המחנה ניצל, ולא הרסו אותו. ואחרי כמה שנים, קיבלה אותו לידיה המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, או המועצה לשימור אתרים, והיא הפכה את המקום הזה לספינת הדגל שלה, מ-1985, ב-1987 גם הנשיא הרצוג הכריז על המקום כאתר לאומי, ולמעשה מאז זה אתר לאומי. אתה בא לשם ולומד, קודם כל מה היה במחנה, חיו וכדומה, שיפצו חלק מהצריפים, את הגדרות, יש בובות של חיילים בריטים, יש רכב בריטי, שריוניות ודברים כאלה, ומומלץ בהחלט לבקר שם, אבל יש שם שני דברים שאני ממליץ עליהם במיוחד. דבר אחד, זה יש שם מרכז ממוחשב, מסד נתונים ממוחשב, בשם בנתיבי ההפלה, וזאת מה שאני אומר עכשיו, זה כמעט קריאה. שהם מנסים לעלות על המחשוב. כל מי שהיה מאפיל, או כל צאצאי מאפיל, או כל מי שהיה לו קשר כפעיל בהפלה, אם זה ביישוב בארץ שוריד מאפילים, אם זה בין הביא את האקסודוס ואת הדברים האחרים, ואנשים מוזמנים לשלוח את הנתונים שלהם, אני מוכן לתת אפילו את הכתובת שלהם, בנתיבי ההפלה, מחנה המאפילים באטלית, תיבת דואר 189, אטלית 30-350, אפשר גם באימייל, שימור M, שטרודל, נטוויז'ן, נט-איי-אל.
או אם עושים באמצעות הגוגל, כן. החיפוש, איזה שם...
מחנה המאפילים באטלית. או בנתיבי ההפלה, בנתיבי ההפלה.
או מחנה המאפילים באטלית.
יש שם את ההפנייה, ויש להם כבר היום רבבות, וזה לא מספיק, כי זה לא כולם. אז זה דבר אחד. דבר שני, המחנה קיים כבר יותר מ-20 שנה, אבל לפני שנה הושלם בו מפעל שאני חושב שהוא משהו בלתי רגיל. הותרה באירופה, ליתר דיוק בלטביה, ספינה שהיא דגם ספינות המאפילים, והיא הובאה לארץ, הספינה הזאת. חלק מהזמן היא הפליגה בכוחות עצמה עד שהיא קרסה. וזה מאוד מאוד משעשע לחשוב שהמקום שטיפלו בה אחרי הקריסה שלה, אחרי העצירה, זה היה באנגליה, בנמל פליימות. ושם היא איכשהו שופצה, אבל משם היא כבר נגררה לארץ, הובאה למעגן חברת החשמל בחדרה, ומשם במבצע בלתי רגיל הוא עמסה על מסעית ענק של חברה בשם תעבורה, והובאה במשך 4 ימים, לאט לאט לאט, למחנה המאפילים באטלית. חברת חשמל נתנה מנוף ענק שהוריד אותה ושם אותה. ובתוך הספינה יש צוגה על ההפלה. עכשיו, הספינה היא לא ספינת מאפילים, היא דגם של ספינת, שדומה לספינת מאפילים. מאז הפתיחה ביקרו שם כבר כמה אלפים, אולי יותר אפילו, ואני מוכרח לספר דבר שסיפרו לי המדריכים, שהוא לא יאמן. באים אנשים, נכנסים לפנים, יש שם צוגה, סרטים, וגם בובות של דמויות, וכל דברים מאוד מומחש יפה, ואנשים אומרים, אני בטוח שזו הספינה שהגעתי. אני מכיר חלק מהדברים, אני מכיר את הפינות, אני פה נדחקתי, ופה הכרתי את הבחורה הזאת, וכמה שבהתחלה ניסו להגיד להם, לא, זה לא זאת, אבל הגיעו למסקנה, למה להגיד את זה? הם כל כך בטוחים שזאת אוניית מאפילים אמיתית, והאונייה הזאת, ששמה גלינה, במקורה האונייה לטווית, יש שם אפילו הוראות ברוסית, ישירו כמה הוראות ברוסית, היא רפליקה של אוניית מאפילים, שמחנה אטלית מארח. עכשיו, שבאים למחנה, לומדים את כל תולדות ההפלה, את כל תולדות המחנה, ומי שלא מאמין שהיו אוניות, מוזמן להיכנס לאונייה, להפליג בה על היבשה, למחוזות ההם שלפני 60, 70 ו-80 שנה, וללמוד את הפרק הזה, איך אומרים, אחד לאחד.
תודה לך, דוקטור מרדכי נאור, ההיסטוריון המתמחה בנושא ההפלה. תודה לך על עוד פרק מרתק. בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על ההפלה. איתך, ההיסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, דוקטור מרדכי נאור. אנחנו מסיימים כאן את השיחה השישית. פנינו, אחרי שקצת נספוג עוד ועוד, פנינו יהיו אל קפריסין. השיחה מספר 7, מחנות המעצר בקפריסין. אנחנו ניפרד בתודה לגרשון מיטל, שיושב, מקליט ומהרהר על סיפורו, הסיפור שהוא נקשר בשבועות האחרונים אל ספינה שלא הצליחה בהפלתה ב-1943. רוצה לומר, כולנו אפופים. זה לא סיפור על אחרים שהם לא בינינו, זה מהלך בינינו. כל אחד מאיתנו כמעט קשור לאיזשהו מאפיל. כמעט הייתי אומר, רבים מאיתנו חיים כאן תודות למישהו שהאפיל. תודה רבה, מותקה נאור.
תודה לך, תודה למאזינים.
אני מבקש להיפרד עם המחצית השנייה, עם המשך השיר וסיומו של צל ומי באר של יורם תהר לב, שכפי שכתב תהר לב, בין השיטין שם, הסיפור של המאפילים אטלית. מאזינות מאזינים, תודה רבה לכם. כאן ברוך אסקרוב, שמודה לכם מאוד על ההזנה. אקדמיה באלף.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.